שלום. השבוע נפתח בסדרה של שיעורים, שניים, שלושה כאלה, אני מקווה, שנעסוק בשאלה העקרונית של הקצאת משאבים לאומיים. אבהיר את כוונתי. הספרות התורנית הענפה, שהתפתחה במרוצת הדורות, עסקה במגוון רחב של שאלות והתמודדויות מצד אחד אישיות ופרטיות ומצד שני כלליות, קהילתיות שנגעו לתחומים שונים של חיי האדם היהודי או הקהילה היהודית במקומות שונים, בנסיבות שונות. עם הקמתה של מדינת ישראל נוצרה מציאות מסוימת, לכאורה נוצרה מציאות חדשה. המשימות המוטלות על המדינה הן רחבות, מגוונות ביותר. בעצם מסוג מסוים, או לפחות הבעיות שהן מעוררות, סוג שלא התמודדו עמו במרוצת שנים רבות. ואני מתכוון כאן לא רק לתחומי עיסוק והתמודדות חדשים שלא עסקו בהם במשך כל שנות הגלות, אלא גם לאיכות ההתמודדות, הגנה, ביטחון אזרחי, הפעלת משטרה במגוון רחב של פעילויות לאורך כל ימות השנה, ואני מדגיש כל ימות השנה, שבתות, ימים טובים וכו', אחריות לשירותי בריאות לכלל האוכלוסייה, הקצאת משאבים לאומיים, קביעת סדרי עדיפויות, הקצאה לספורט, תיאטרון, קולנוע. וכשהדברים האלה באים לידי אימות, אם המדינה יש לה משאבים בלתי מוגבלים, אז נותנים לכל המקומות האלה. השאלה היא, כשעומדת הקצאה לספורט, לתיאטרון, לקולנוע, מול הקצאה לבריאות, לתרופות מצילות חיים, לחינוך, ויש מקום אולי אפילו להציג את הבעיה בצורה יותר חריפה מבחינתנו, כלומדי תורה, הקצאה ללימוד תורה בישיבות, מול הקצאה לבריאות, לביטחון, לקולנוע, קיצור, הבעיות הן סבוכות וגדולות. השאלה המרכזית שניצבת בפנינו היא, האם מערכת השיקולים שאנו אמורים להפעיל בהתמודדות זאת, היא אותה מערכת שיקולים שכבר מובאת בחז"ל, בראשונים, כשהם התמודדו עם שאלות אישיות, פרטיות, וכלליות קהילתיות, האם אותה מערכת כלים של התמודדות בעצם קיימת גם כשמדברים במערכות של מדינה? כמובן בהתייחס להבדלים המתחייבים מכך שהמערכות יותר מורכבות ורחבות, אבל בגדול מדובר באותו מבט מבחינה איכותית, מבחינה עקרונית, מדובר באותו מבט, אלא בהתייחסות עניינית שינויים, או שמה כשמדובר במערכות ציבוריות של לאומיות, אז יכול להיות שמבט הוא מבט עקרוני ושונה מבחינה מהותית. וכדי להשיב על השאלה היסודית הזאת, וכמובן בעקבותיה להשליך מזה את ההשלכות שמתבקשות למבט המתבקש בפתרון השאלות והדילמות שניצבות בפני מדינה, כן, אז אנחנו רוצים תחילה להביא כמה דוגמאות שננסה לבחון בתוכם האם אפשרי בכלל מבט עקרוני שונה כשמדובר בציבור מאשר כשמדובר ביחיד או יחידים, וכמובן נסות לבנות איזשהו עוגן ובסיס שעליו נוכל לבסס בסופו של תהליך את התיאוריה או את העמדה שאנחנו מבקשים להביע. כאמור, אני מבקש להתחיל ולהציג כאן כמה דוגמאות שלפחות מזמינות אותנו לאיזשהו דילמה בין המבט או ההגדרה הקלאסית הרגילה של למשל, ניתן דוגמה, אם אנחנו מדברים על מושג פיקוח נפש. אז אפשר לדבר פיקוח נפש, כשמדובר פיקוח נפש של יחיד, אז המובן הוא ברור. אם יש סכנה שהאדם הזה יפסיק לחיות. השאלה שיכולה להתעורר, למשל, האם כשמדברים על פיקוח נפש ציבורי או כללי, האם יש מקום להגדרה שונה, שהיא לא רק סכנת חיים, יכול להיות שאפשר להגדיר אותה בצורה אחרת. זאת השאלה, למשל, שאפשר להציב ולקיים איזשהו דיון סביב השאלה העקרונית הזאת. אז כאמור, אמרתי שאני אביא כמה דוגמאות, ואני אבקש לפתוח בדוגמה אחת מתוך מסכת שבת, וננסה לבחון את הדברים דרך הדוגמה הזאת, לראות האם יש מבטים אחרים אפשריים. הסוגיה במסכת שבת בדף מבית עמוד א', דנה בעניין גחלת שנמצאת ברשות רבים, ויכולה לסכן את הרבים. הסוגיה קובעת שם כך. אמר שמואל, מחבין גחלת של מתכת ברשות הרבים, בשביל שלא יזוקו בה רבים. אבל לא גחלת של עץ, ורש"י במקום מסביר את ההבחנה בין היתר בגחלת של מתכת לאיסור בגחלת של עץ. זאת אומרת רש"י שם, גחלת של מתכת שמשליכין לחוץ פסולת של ברזל, דלא שייך כיבוי בהכם מדאורייתא, אין כיבוי בגחלת של מתכת, אין איסור כיבוי דאורייתא בגחלת של מתכת. באופן פשוט כך יוצא מרש"י בכמה מקומות, שעיקר כיבוי מדאורייתא זה רק כשאתה יוצר פחמים, ובגחלת של מתכת לא נוצר פחמים בכלל, אז דלא שייך כיבוי בהכם מדאורייתא ומדרבנן אסורה. ואיך הדעיק הנזק לרבים, לא גזור על השבות. אם יש נזק לרבים, אז שם לא גזור על השבות, כיוון שהמקסימום פה הוא איסור דרבנן. אבל לא של עץ, דאיסור הדאורייתא היא, בחייב סקילה. אז אם כן, לדעת רש"י, מדובר פה בסיטואציה שבה יש נזק לרבים, יש חשש שהרבים ינזקו כתוצאה מן הגחלת הזאת, אז לא מדובר כנראה לדעתו במצב של סכנה, אלא רק נזק לרבים, כך גם משמע מלשון הגמרא, משום נזקה דרבים, ולכן שלא יזוקו ברבים, ולכן לדעת רש"י יש פה הבחנה בין גחלת שמתכת, שמדובר באיסור דרבנן, אז בדרבנן לא גזרו על השבות, במקום של סכנה, של היזק לרבים, ושל עץ, כיוון שמדובר באיסור דאורייתא, אסור. זה פחות או יותר עמדת רש"י. זאת גם נראית שיטת הרמב״ם, כנראה בפרק י"ב הלכה ב' בהלכות שבת, שם גם כן הרמב״ם קובע, המחבא כלשהו חייב, אחד המחבא את הנר ואחד מחבא גחלת של עץ, אבל המחבא גחלת של מתכת פטור. אז הרמב״ם קובע בפירוש את ההבחנה הזאת שבגחלת של עץ יש חיוב דאורייתא, בגחלת של מתכת אין כאן איסור דאורייתא, ובעקבות זה הוא כותב בסוף אותה הלכה, הוא מותר לכבות גחלת של מתכת בשעות הרבים, כדי שלא יזוקו בה רבים. אז אם כן, אנחנו רואים שעמדת הרמב״ם מקבילה לעמדת רש"י, על יסוד ההבחנה בין דאורייתא לדרבנן, מחלקים גם בהיתר כיבוי הגחלת בשעות הרבים, בין מתכת לבין עץ. זאת, כאמור, ההבנה של שני הראשונים הללו, אבל כשאנחנו מגיעים לדברי הרמב"ן והרשב"א, שם יכול להיות שנפתחים בפנינו אופקים נוספים. הרמב"ן מתנגד כנראה לתפיסה שבגחלת של מתכת אין איסור מדאורייתא, כי הוא טוען שכשמחבים גחלת של מתכת, אז המתכת מצטרפת, ויש פה איסור של צירוף המתכת, והוא חושש שמדובר באיסור דאורייתא. לכן הרמב"ן מנסה להציע אולי הסבר אחר להבדל בין גחלת של עץ לגחלת של מתכת. הרמב"ן כותב שם כך, אבל בהלכות גדולות מצאתי, גבי גחלת של עץ לית בהיזק רבים. מה היא טעמה? כמה דלא קביה אית בסומקה וכחזולה, ולא עתה להתזוקה בה. אבל גחלת של מתכת, אף על פי דאזיל סומקה, קליה, ולא חזולה, ואתו להתזוקה בה. אז אם כן, מה שבעצם אומר הרמב"ן כאן בשם הלכות גדולות, שהפער בין מתכת לעץ הוא פער אחר, בשאלה היא בכלל אם יש סכנה. גחלת של עץ אין בה סכנה לרבים. כך אומר הרמב"ן, בשם הלכות גדולות כמובן. כן? למה? כי בגחלת של עץ, אם היא בוערת, אז היא לוהטת, רואים יד ומה. אז כשאדם רואה גחלת של עץ בוערת, הוא מתרחק ממנה, שומר ממנה מרחק. מה שאין כן בגחלת של מתכת, גם אם היא לא אדומה, עדיין יכול להיות שהיא לוהטת. ואנשים בכלל לא היו מודעים שמדובר במשהו לוהט. ואז זה חשוף לסכנת הציבור. כך הוא מסביר. אבל כל פנים מה למדנו מכאן? שבגחלת של מתכת, כיוון שיש בזה, עלול לבוא מזה הזק לרבים, אז בגחלת של מתכת, מותר לחבות אותה מפני היזק הרבים, אף על פי שלדעת, לדעה זו, לשיטה הזאת, מדובר בחשש של איסור דאורייתא, כי לפי דעתו גם גחלת של מתכת יכול להיות בה איסור דאורייתא. ובכל זאת, בגחלת של עץ אני אוסר בגלל שאין בה היזק לרבים, אבל בגחלת של מתכת יש בה היזק לרבים ואני אוסר. ואז שואל הרמב"ן, לאור ההסבר הזה, שואל הרמב"ן, באמת את התמיהה שתמנו, ותימאו, איך אנו מתירים מלאכה גמורה משום היזק שלא במקום סכנת נפשות? זו הדילמה שמציג כאן הרמב"ן. איך אפשר להתיר מלאכה גמורה בגלל היזק של רבים, למרות שאין כאן סכנת נפשות? ואז הרמב"ן נותן כאן כמה תשובות, וצריך לנסות להבין אותן. בשמה, כל היזק של רבים כסכנת נפשות חשיב לשמואל. אבל אינו נכון. שאם כן, מנה לד רב יהודה גופה לא מודה בה. דברי הרמב"ן מחדשים כאן חידוש שאולי יש מקום לומר שכל היזק של רבים זה כמו סכנת נפשות. דברים אלה של הרמב"ן מופיעים בצורה יותר בהירה אולי בדברי הרשב"א במקום. כך הרשב"א מבאר את אותו רעיון שראינו ברמב"ן, ויש לומר, דחיוון דדרכו להזיק, ורבים ניזוקים בו כסכנת נפשות חשיב לשמואל. דאי אפשר לרבים להיזהר ממנו. ושמה אם ישמר זה, לא ישמר ממנו זה. מה שאין כן בגחלת של עץ, היא אינה הולכת ומזקת, וכל אחד יכול לשמר ממנה. אם כן, אנחנו רואים כאן באותה תשובה של הרמב"ן והרשב"א, יש מקום לדבר על שהיזק של רבים, לתת לו מעמד כמו סכנת נפשות. עוד מעט נצטרך להבין מה בדיוק הגדר, אבל ראינו קודם שהרמב"ן עצמו מביא את הדרך הזאת, והוא קצת מאסס בדבר הזה, כי מי אומר לנו ש... כי בסוגיה זה מוצג כמחלוקת שמואל עם רבי יהודה, והשאלה מי אומר שרבי יהודה חולק בנקודה הזאת. אז הרמב"ן בעצמו מתרץ ויש לומר לדבריהם, הקרב שלא תשוך, זה סוגיה להלן קום קבע, לפייזק דרבים הוא, שזה גם כן, גם האם מותר לצוד עקרב כדי שלא יישוך לאנשים, האם שיש בזה היזק של רבים, האם מותר או לא, זה גם כן נתון של מחלוקת תנאים, וייתכן שמשם רואים שרבי יהודה באמת חולק על העיקרון הזה. אבל בוא נבין כרגע את עצם הסברה הזאת של הרמב"ן והרשב"א מציעים בשיטת שמואל. וההצעה שמציעים, שמה שדרכו להזיק לרבים, זה סכנת נפשות חשיב. ופה נדמה לי שהתוספת הזאת של הרשב"א, שזה נשמר, יכול להיות שאף על פי שזה נשמר, חברו לא ישמר, מה בדיוק האפשרויות שעומדות כאן. אז אפשרות אחת היא לבוא ולחשוב שאולי הרשב"א טוען שבעצם אין פה הבדל מהותי בין היזק לרבים לבין היזק ליחיד. אלא שכשמדובר רבים, אתה צריך לכלול בתוך החששות שלך גם מצבים, גם מצבי קיצון. זאת אומרת, אם מדובר באדם בודד, אדם בודד, אתה צריך לחשוב מה סביר שיקרה למישהו במבט של האדם הבודד. אז כאן, כשאני מתקל על סליחה, במבט של האדם הבודד, אז אני חושב על האופציה או התרחיש הסביר. כשמדובר על רבים, אז ברבים תמיד אתה יכול להגיד יש האדם הסביר, אבל בתוך ציבור תמיד יכול להיות גם, וזה קיים, זה לא שיש אופציה. בתוך ציבור קיים מרחב מסוים של אנשים, מנעד רחב מאוד של אנשים, שבתוכם גם האדם הבלתי סביר הזה הוא נמצא שם. מכיוון שהאדם הבלתי סביר הזה נמצא שם, אז יכול להיות שהרגישות שלו או משהו כזה, הוא יכול לפתח גם מאיזושהי קביעת קטנה, מאיזה נזק קטן, יכול להיות שאצלו כל נזק קטן יכול להיות גם סכנת נפשות. זאת אומרת שבעצם לפי החשש הזה, אין פה הבדל מהותי, אלא הבדל כמותי. שכשמדובר על סכנה לאדם אחד, זאת אומרת, כשאני חושש לסכנה של האדם האחד, אז אני חושש לאדם הסביר, והאדם הסביר לא יקרה לו מוות כתוצאה מזה. כשמדובר על סכנה שרובצת לפתחם של אלף איש, אז בתוך האלף איש יש בילט אין מובנה גם אדם כזה שהוא עלול לפתח איזה סכנת נפשות כתוצאה מן הנזק הזה של גחלת של עץ או הקרב שלו ישוך אותו. גחלת של מתכת, סליחה, או הקרב שלא ישוך אותו, ולכן יש מקום להתיר כשמדובר בסכנה עבור רבים. אז זה הבדל אחד, שאומר שבעצם הכמות, כן, יוצרת גם מציאות שבדרך כלל אולי ברמה אובייקטיבית היא לא סכנת דבשות, אבל כמות המקרים המצטברת שיכולה לקרות כאן, אז היא מפתחת גם מציאות של סכנת נפשות, ממש. זה גדר אחד, ואולי זאת כוונתם של הרשב"א והרמב"ן. קשה לומר אמירה מדויקת בעניין הזה. נטייתי שלא זו הכוונה שלהם. כך אני נוטה להניח, אבל עדיין, גם אחרי שאני מניח את ההנחה הזאת שכוונתם היא שונה ממה שאמרנו עכשיו, עדיין לעניות דעתי יש מקום לאחד משני פירושים אחרים. יש אפשרות לבוא ולטעון שדעת הרשב"א והרמב"ן היא שבמקום שיש חשש של היזק של רבים, זה כסכנת נפשות חשיבה, אולי מין, זה מין מחשבה כזאת של 10-20 נזקי גוף פוטנציאליים, דהיינו סוג של 20 קטיעות רגליים, זה כמו סכנת מוות של אדם אחד. ולכן, כיוון שפה מדובר בחשש של נזק לרבים, ולא רק שאדם פרטי זה או אחר ינזק או יסתכן, אלא מדובר פה בנזק שעלול לקרות לכמה וכמה אנשים, אז נזק של כמה וכמה אנשים, אולי יש לראות אותו כסכנת נפשות אחת, ולכן היא מצדיקה חילול שבת. זאת תפיסה שעדיין אומנם מרחיבה במידה מסוימת, כי פה לכאורה היא כבר מגיעה להבנה שאין סכנה שאף אחד מן האנשים שיפגע כאן ימות ממש, אבל יש סכנה שעשרה אנשים או 20 איש עלולים להיפצע, ופציעה של 20 איש שוות ערך מבחינתנו, מבחינה הלכתית, לסכנת נפשות אחת. זה כמובן כיוון נוסף ומחודש, יש לומר שהוא מחודש בהבנה הזאת. אבל לעניות דעתי יש מקום להציע אולי כיוון במידה מסוימת עוד יותר מחודש, אבל שהוא נותן איזה מבט רחב יותר. ואני מתכוון לומר שיכול להיות שכשמדובר בסכנה לציבור, הציבור צריך לאפשר ברשות הרבים מעבר בטוח. של שלומו של הציבור צריך להיות, שלומו וביטחונו של הציבור צריכים להיות מובטחים כשאדם הולך ברשות הרבים. לכן כשמדובר בפיקוח נפש של ציבור, אין הכוונה דווקא למקרים שבו הציבור מסכן את נפשו, אלא עצם העובדה שהתנועה ברחוב, התנועה ברשות הרבים, היא לא תנועה בטוחה, היא לא תנועה שמאפשרת תנועה בשלווה ובשקט וביטחון, היא בעצם חובת הציבור לדאוג לזה, ולכן יכול להיות וזה כבר כמובן חידוש עצום ומרחיק לכת, כן? יכול להיות שגם אם אין שום צד של סכנת נפשות, וגם אם אני לא משווה 10 קטיעות רגליים לסכנת לפיקוח נפש אחד, אלא אני כאן מדבר בפירוש במבט ציבורי, שהציבור צריך לדאוג לשלומו ולביטחונו של התנועה ברחובות, ולכן גם אם זה כרוך בחילול שבת, כדי לאפשר מעבר בטוח של אנשים בשוט הרבים, יש להתיר את זה. וכמובן, אם זהו הרעיון, אז מדובר פה בהחלט באיזשהו מבט חדש, מחודש, שונה לגמרי משני המבטים האופציונליים שהצעתי קודם. אם אני מסכם, הצענו בעצם פה 3 מבטים אפשריים כדי להסביר את גישת הרמב"ן והרשב"א. מבט אחד הוא שבעצם יש, כשמדובר ברבים, אז הכמות יכולה ליצור מצב של חשש קונקרטי לסכנת נפשות ממש, שאחד מן האנשים ימות, או שאף על פי האופציה השנייה, שאף על פי שאף אחד מן האנשים לא ימות, אבל העובדה שעלולים לנזק 10-20 איש, כן, זה שווה ערך מבחינה הלכתית לסכנת נפשות אחת. או הכיוון השלישי שאני מציע, שבעצם אין כאן שום סכנה של נפשות ממש לאף אחד, ואני לא אומר ש10 קטיעות הן כמו סכנת נפשות אחת, אבל יש פה מבט אחר, בגלל שמדובר פה ברשות הרבים. ברשות הרבים היא מקום שבו הציבור צריך להסתובב, והציבור צריך להסתובב במקום שבו מובטח ביטחונו ושלומו, בכל מקום שביטחונו ושלומו של הציבור מופר, זה מבחינתנו נחשב פיקוח נפש של הציבור, ופיקוח נפש של הציבור זה לא דווקא אפשרות שאחד מהציבור הזה ימות, אלא עצם העובדה שמופרעת שלוותו או שגרת החיים שלו מופרת בצורה קיצונית, זה מספיק בשביל לאפשר אפילו חילול שבת. זה כמובן, אני מודה ומתוודה שהכיוון המחשבה הזה הוא כמובן מצד אחד מחודש מאוד, מצד שני יש בו גם התפשטות רחבה של הגדרת מושג פיקוח הנפש, אבל טוב, נבחן את עצמנו בהמשך הדרך. כרגע אני רק מעלה אפשרות להבין את הדברים בצורה כזאת, עם המודעות שמדובר פה באמת בחידוש מרחיק לכת. אני מבקש כרגע לעבור לבחון אולי דוגמה אחרת, סוגיה אחרת שיכולה גם היא אולי להיות מאותו סוג שונה, אבל גם איתה אפשר להתמודד בשאלה דומה, מה בדיוק מדובר באותה סוגיה. בואו נראה, מדובר בתוספתא של בבא מציע בסוף פרק י' א'. שם מדובר כך. מעיין של בני העיר, אם יש תושבי עיר מסוימת, שמעיין מסוים זורם בתוך חוצות העיר. ויש כאן דילמה, אין מספיק מים במעיין, והמעיין הזה מספק את תצרוכת השתייה של בני העיר שלנו, אבל בני העיר הסמוכה, אם אנחנו כולנו נשתה, אז בעצם אנחנו מונעים מהם את האפשרות לשתות. כן? וכאן התוספת הקובעת, מעיין של בני העיר, הן ואחרים, אם דובר על שתייתם שלהם כשהיא עומדת באימות עם הצורך של אחרים בשתייה, הם קודמים לאחרים. וזה פשוט. אחרים ובהמתם. אבל הדילמה מסתבכת כשמדובר ב... יש, אני לתושבי העיר, לאנשים שחיים בעיר שבה זורם המעיין, יש מספיק מים והם שתו. אבל עכשיו העודפים יכולים להיות מופנים או אחרים, בני עיר אחרת, שהם צריכים לשתות, בני אדם אחרים, או לבהמתם של בני העיר שלנו, של עמי קודם, בהמות שלנו, או אנשים אחרים שגרים בעיר הסמוכה. כאן יש מחלוקת בתוספתא. תנא קמא סובר, חיי אחרים הן קודמים לבהמתם, ורבי יוסי אומר, בהמתם קודמת לחיי אחרים. אז הנה יש לנו כאן מחלוקת, האם בהמה קודמת לחיי אנשים אחרים, כדעת רבי יוסי, או כדעת תנא קמא, שחיי אחרים קודמים לבהמתם. פשטות התוספתא בשלב הזה היא שהאימות הוא כלשון התוספתא, חיי אחרים מול שתיית הבהמה, כן? ועל זה באמת תמוע מאוד שרבי יוסי אומר בהמתן קודמת לחיי אחרים. אבל התוספתא לא נגמרת בכאן, אולי נראה עוד דיון שהתוספתא ממשיכה אותו. בהמתן ובהמת אחרים, אז כאן יותר פשוט, כמובן אם זה הבהמה של בני העיר הזאת מול בהמת אחרים, בהמתן קודמת לבהמת אחרים. וזה פשוט. אחרים וכבוסתן, מה הדין אם לא מדובר בחיים של בהמות, יכול להגיד, כאן בהמות גם כן צריכות לחיות, בני אדם צריכים לחיות, אולי חיי הבהמות שלנו קודמים לחייהם של אחרים. יכול להיות, גם זה קשה, אבל נניח שזה, אבל עכשיו תוספתא מביאה פה עימות אחר, בין צורכי שתייה של תושבי העיר הסמוכה, לבין צורכי הכביסה של תושבי העיר הזאת. אחרים שצריכים לשתות, וכבוסתן של בני העיר הזאת. אז כמובן, כאן תנא קמא ממשיך את הקו שלו, חיי אחרים קודמים לכבוסתן. ורבי יוסי אומר, כבוסתן קודמת לחיי אחרים. כביסתן וכביסת אחרים, כביסתן קודמת לכביסת אחרים. בהמת אחרים וכביסתן, בהמת אחרים קודמת לכביסתן. כאן לדעתי, כמובן, אם אומרים בהמת אחרים וכביסתן, בהמת אחרים קודמת לכביסתן, לדעתי זה כמובן על איבד את תנא קמא, כי לא יכול להיות ששתיית אחרים וכביסתן, לפי רבי יוסי, הרי כביסתן קודמת, אז ברור שגם בהמת אחרים, לכן ברור שהסיפה הזאת היא על איבד רבנן. על כל פנים, רואים כאן מחלוקת של חכמים ורבי יוסי, האם בהמתם או כביסתם של בני העיר שלנו קודמת לחיי אחרים של אנשים שזקוקים למים האלה כדי לשתות. מסתבר מאוד שהוויכוח פה הוא לא ויכוח בעובדות, שרבי יוסי סובר שבלי כביסה זה סכנת נפשות, וחכמים סוברים שבלי כביסה זה לא סכנת נפשות. קשה מאוד להגיד שהמחלוקת במציאות. מסתבר יותר שהמחלוקת כאן היא מחלוקת עקרונית כיצד לראות את הדברים. ופה חשוב להדגיש שיש כמה אחרונים שבתשובותיהם נטו לפרש בכיוון מסוים. נביא אותם קודם, ואז בעזרת השם נביא את הכיוון האלטרנטיבי. בחלקת יעקב לרבי יעקב ברייש, חושם משפט בסימן למד א' בתשובה, הוא כותב כך: ולפי המבואר בתוספתא, אי אפשר בשום אופן לומר דשם מיירה באופן כזה, שאם לא ייתנו המים לאחרים ימותו בצמה. ואם כן, איך אפשר לומר לרבי יוסי שאחרים ובהמתם, בהמתם קודמת לחיי אחרים, בשביל הפסד ממון שלא זה בהמתם ימותו אחרים? ועל כורחך דשם איירה, באופן דאם לא ייתנו להם מים, לאחר תרחה גדולה יכולים למצוא עוד מים. והשאלה שם היא רק מי שמחויב להטריח את עצמו בזה ולחפש אחר מים אחרים. זאת אומרת, לפי החלקת יעקב, הדילמה כאן היא לא דילמה של חיים ומוות. הדילמה היא דילמה אחרת. לנו יש מעיין שזורם אצלנו. ולכן בני העיר אחרת אין מעיין. הם צריכים להשקיע משאבים כדי לחפור באדמה, כדי למצוא מקורות מים. אבל אין שם כרגע סכנה מיידית של שתייה. יש כרגע מאגרי מים שיכולים לאפשר שתייה. אלא השאלה היא, כשבני העיר האחרת אומרים להם, רבותיי, אתם עד שאתם שתים, לכם יש מים זמינים, ואנחנו צריכים לחפש, בואו תנו לנו את המים האלה שאנחנו נוכל לשתות, ואז על זה הדילמה, האם לדרוש מבני העיר האחרת את הטרחה למצוא עוד מים, או להגיד שכיוון שהמעיין הזה שזורם כבר נותן מספיק מים לשתייה לכולם, אז זכות קדימה לכולם בשתייה, ולגבי צרכים אחרים, כולם צריכים לתרוח כדי למצוא ולספק את הצרכים האחרים. זאת בעצם הדילמה על פי, על פי החלקת יעקב, כך שלדעתו אין כאן בכלל כאן שאלה של סכנת נפשות. כל השאלה היא שאלה של זכות קדימה להשתמש במים, כשהסכנת נפשות לא עומדת ברקע. גם באגרות משה, ביורדיה חלק א', סימן קוממה, הוא מפרש כך. הוא אומר כך שם, אני מצטט, דהה לא עיר שם באופן פיקוח נפש. זה לא יפלוג רבי יוסי לומר שכביסתן קודמת לחיי אחרים כשהיקה פיקוח נפש. דעקו פרם בכביסתן היקה רק צערת טובה. וגם אם היה גם בכביסה פיקוח נפש, איך פליגי רבנן? זאת אומרת, ברור שאין כסכנה פיקוח נפש, כי אז רבנן לא היו חולקים. ולכן, אלא ודאי דלא עיר בפיקוח נפש, אלא בצער הטובה, דלא רבנן צער השתייה עדיף מכביסה, שזה אפשר לבוא לידי חושת הגוף, ולכן נקרא זה חיי אחרים. רבי יוסי סובר, צער הטובה שיש מכביסה, הוא גם כן מביא לפעמים לידי שמימויתה, שגם כן הוא כחיי נפש. טוב. אנחנו צריכים לעצור כאן, נבין שבעצם האחרונים האלה, גם חלקת יעקב וגם האגרות משה, נטו להבין שהדילמה פה היא דילמה של צער, אבל אין פה סכנה של נפשות ממש, כי אם הייתה פה סכנת נפשות, לא ייתכן שרבי יוסי יעדיף את בהמת בני העיר שלנו, או את כביסת בני העיר שלנו, על פני השתייה שיש בה סכנת נפשות של בני העיר האחרת. אנחנו אבל נראה בשבוע הבא שאולי יש מקום גם לפרש את התוספתא בצורה שונה, ובעקבות זה כמובן נוכל להתקדם. עד כאן, בינתיים נתאפק, ובשבוע הבא בעזרת השם נמשיך. כל טוב.